אז עוד ניסיון. איך זה עכשיו? עכשיו הולך? כן. יופי. ותזכורת להזכיר לי אם באיזשהו שלב זה כבר לא עובד. לפעמים אני יושבת פה וממש לא מתחשק לי לדבר. רגע כזה של אוקיי. זה מה שכתוב בלוז. זה מה שקבענו, זה ההסכם בינינו. אבל יש משהו במרחב הזה של התרגול. שלפעמים הוא מאוד מדבר בעצמו, כן, אפילו בתוך התנועה עכשיו של מציאת המקום וסידור הכריות שעדיין מתרחשת כאן. יש משהו במרחב של התרגול, במרחב של ההתכוונות המשותפת שמדבר, והייתי רוצה להזמין אתכם, אתכן, גם בזמן שאני אשתף כאן בהרהורים שלי על הדרמה, אפשר עדיין להיות בקשב למרחב הזה, גם בתוך כל אחד ואחת וגם בינינו במרחב המשותף. וזה גם הזדמנות בשלב הזה של היום, לקראת ערב, לראות אם יש איזושהי הכרת תודה לעצמנו ולאחרים, לאחרות כאן שיצרו יחד איתנו את המרחב התרגולי הזה. ואני יכולה להגיד בשם עצמי שאני מרגישה הרבה, הרבה הכרת תודה על הנוכחות והתרגול שקרו כאן היום. זה לא מובן מאליו, וזה בטח להרבה מאיתנו לא קל. יום ראשון של ריטריט. וואו. לי זה בסדר. איך? לזיה זה לא. ועוד כמה עושות לא. אז נראה לי הלא גברו על הכן. אוקיי. יכול להיות שזה יצטרך להשתנות אם יהיה יותר חושך, אבל נראה. אז כן, זה לא מובן מאליו, וזה לא בהכרח קל. יום ראשון של ריטריט, יום אינטנסיבי של תרגול. אנחנו פוגשות, פוגשים הרבה, הרבה דברים שעולים. אז אפשר כזה, כן, להרגיש, אולי להזמין איזו תחושה של הערכה כלפי עצמנו. אני רוצה לדבר קצת לשתף קצת בהרהורים על התרגול שלנו היום, ועל חלק מהדברים שעשינו, על חלק מהדברים שהתאפשרו, שקרו דרכו, וגם על מה עוד, לאן עוד אפשר להתפרס, לאן עוד אפשר לזרום. אז כמה דברים שעשינו היום. אחד, זה עצרנו יצרנו מומנטום של הרגלים. אפילו אם זה הרגיש שעשיתם את זה רק פעם אחת. זה כבר הרבה, זה הרבה יותר ממה שאנחנו עושות בדרך כלל. עצרנו מומנטום של הרגלים. פגשנו את החוויה שלנו. כן, כפי שהיא עולה ברגע מסוים. וגם שוב, אם זה קרה פעם אחת. או שהיינו מודעות לזה שזה קורה פעם אחת. זה הרבה. ובמידה שהיה אפשרי עבורנו, הרפנו ממתח ומהתנגדות. כן? במידת האפשר. וההרפיה הזאת, ההרפיה הזאת של המתח וההתנגדות, במידת מה? תומכת בשהייה עמוקה יותר עם החוויה שמתגלה לנו מרגע לרגע. אז שלושה דברים אמרתי שקרו היום. עצרנו מומנטום של הרגלים. פגשנו את החוויה שלנו כפי שהיא עלתה והתגלתה ברגע מסוים או ברגעים מסוימים. ועד כמה שהתאפשר לנו, הרפנו מתח והרפנו התנגדות למה שעלה. ידעתם שעשיתם את זה? ידעתם? אולי לא. ועכשיו אפשר לראות בהסתכלות אחורה. תעשו לי כן עם הראש אם כן, ולא אם לא. קצת, יופי. והקצת הזה משמח. כן, גם הקצת הזה משמח. ואת כל זה עשינו עם דגש על ידידות, על תנועה של להיטיב, דגש על סקרנות, כן, על משחקיות, על אכפתיות. כן, שזרנו את הדגשים האלה. שוב, גם אם זה היה לרגע אחד או שניים. ואני אחזור על משהו שאמרתי, אני חושבת לפחות פעמיים כבר היום. אבל חשוב לי להגיד אותו שוב. כן? נגענו במפגש של החוויה שלנו עם עצמנו, בכך שמה שחשוב או מה שמעניין, זה לא רק מה שאנחנו מתרגלות, אלא איך. איך אני מביאה את עצמי לתרגול? איך אני מביאה את עצמי לתרגול? וכמובן שזה לא רק לתרגול, כן, אני חושבת שזה ברור. מה שאנחנו חוקרות ומגלות כאן על הקרית, זה מה שאנחנו פוגשות או לא פוגשות בחיים שלנו, אבל זה נוכח. אז דרך אחת שאני מאוד אוהבת, להסתכל על התרגול שלנו, על התרגול של הדרמה, היא לראות אותו כמערכת יחסים. בן זוג שלי אמר לו מזמן בשיחת דרמה, נראה אם זה יצחיק אתכם גם, הוא אמר, "The Buddha was really good at giving relationship advice." הבודה הצטיין בלתת עצות למערכות יחסים. כי אנחנו כל הזמן במערכת יחסים עם החוויה שלנו. כן? כל הזמן. אוהבת, לא אוהבת, רוצה, לא רוצה, נעים לי, לא נעים לי. כן? כל הזמן יש מערכת יחסים שם. אז התרגול הוא תרגול של יחסים, הוא פתיחה לזה שיש כאן כל הזמן יחס. יש כאן כל הזמן קשר. ואפשר להגיד יותר. כן? אפשר להגיד שהאופן שבו אני פוגשת, סוג מערכת היחסים שיש לי, האופן שאני פוגשת את החוויה, האופן שאני ניגשת אליה, הוא גם גורם משפיע בהתהוות שלה. לא קורית ברק החוויה שלי, לא משנה מה זה, תחושה בגוף, מחשבה במיינד. אפילו זה שעכשיו חם לי או קר לי. כן? זה נראה לנו משהו ניטרלי, משהו אובייקטיבי, אבל תמיד יש משהו בקשר. יש מערכת יחסים, והיא משפיעה על ההתהוות. היא משפיעה על איך אני תופסת את מה שקורה גם. ואני אגיד על זה הרבה יותר. אז אני אתן דוגמה. מה שתרגלנו היום, גישה של קיבוץ לעומת גישה של סקרנות או ידידות. כשאני שמה לב שהתודעה שלי מוסחת. כן? שני סוגים של מערכת יחסים. אני שמה לב שהדעתי מוסחת ויש שם קיבוץ או התנגדות. אני שמה לב שדעתי מוסחת ויש שם ידידות או עניין. חשוב לי להגיד בשלב הזה שכשאני אומרת, אני מדברת בדרך הזאת, משהו שיכול לקרות זה שתהיה תחושה של אני לא בסדר, כי מערכת היחסים שלי עם החוויה שלי היא מקובצת ויש בה התנגדות. אוקיי? זה נורא בטבעיות יכול לעלות. להחזיק את את התנועה הזאת שעולה בנו כעוד, זה עוד תנועה של הרגל, זה עוד דפוס של מערכת יחסים שעולה בנו, וגם אותו אפשר להחזיק בכלילות, כן, במגע רך, במגע עדין. זה לא האם אני בן אדם טוב או בן אדם רע, זה מה אני יכולה ללמוד. אז איך זה מרגיש, כן? איך זה מרגיש אם היה אפילו רגע אחד שפגשנו את החוויה שלנו עם סקרנות ולא עם דחייה, כשהיא הייתה לא נעימה. כשהתודעה שלנו לא התנהגה כמו שהיא אמורה להתנהג ונשארה עם הנשימה, עם הגוף. אם היה רגע אחד שפגשנו בידידות, עכשיו אפשר להרהר, לזכור, איך זה הרגיש? מה זה אפשר? ואנחנו יכולות לראות למה זה מוביל בטווח הקצר ולמה זה מוביל בטווח הארוך של ההתהוות שלנו. אם יש קיבוץ וקשיחות, הרגע הזה הוא לא רגע של חופש, כן? קיבוץ וקשיחות יש שם סבל. נכון? כן. ולא רק שברגע הזה יש סבל, אלא שיש איזה מומנטום שאנחנו מחזקות, כן? אנחנו מחזקות את הדפוס הזה, בלי שאנחנו מודעות לזה שזה מה שקורה. כן? של המפגש הזה, דרך המפגש הזו. של דחייה. למשל, כשמשהו לא נעים או לא עובד כמו שאני הייתי רוצה. עדיין שומעים ושומעות אותי מאחורה? כן. אז הרגלים שחוזרים על עצמם מתחזקים. אז תמיד תהיה דרך התייחסות, כן? תמיד תהיה דרך התייחסות כמרכיב בהתהוות של החוויה שלנו. אני חוזרת על משהו שכבר אמרתי, עוד פעם קצת אחרת. וזה משפיע על מה שמתגלה, כן? זה משפיע על מה שמתגלה, ואני רוצה להגיד את זה גם באנגלית, כי לי זה עובד קצת יותר טוב, אז תסלחו לי, זה אותו דבר. There is always a way of relating. Yeah? There's always a way of relating at play. And the way of relating affects how experience unfolds and is perceived. כן? איך החוויה שלנו מתהווה ואיך אנחנו תופסות אותה. כאן זה נהיה עוד יותר מעניין. הדרכים שבהן אנחנו מתייחסות לחוויה שלנו, החוויות שלנו, גם הן מותנות, כן? הן לא באות משום מקום. כן, הן לא נפרדות בעצמן, הן מותנות על ידי תנאים ונסיבות. למשל, על ידי הדרכים, דרכי הסתכלות, שהם הדפוסים שלנו וההרגלים שלנו. כן, מה שאנחנו עושות הרבה, זה מה שהופך להיות הטייס האוטומטי שלנו. כן, ההרגל התודעתי. הן גם מותנות על ידי התניות פיזיות, כן, של הגוף, גנטיות, חברתיות, משפחתיות, כן? המון המון התניות שנאספות ביחד. ואני רוצה לתת דוגמה, שאני בטוחה שאף אחד ואף אחת לא חוו אותה כאן היום. חוסר נוחות בגוף. כן? רגע של כאב או של גירוד או של דגדוג, כן? חוסר נוחות או כאב בגוף. אז בגוף שלנו, לגוף שלנו יש מנגנון שכשיש מתח איפשהו בגוף, הגוף מתכווץ מסביבו. זה לא אני המצאתי, זה המדע. אוקיי? ומה קורה כשהגוף מתכווץ מסביב למה שכבר מקובץ? יש ניחושים? מותר לכם להגיד. הזדמנות פז לדבר. הקיבוץ גובר, ואיך זה מרגיש? מקובץ. פחות כואב, יותר כואב? יותר כואב. תודה. אז האינסטינקט של הגוף זה פיזיולוגי. כן? פיזיולוגית זה קורה. זה לא מרפא את הכאב, זה מגביר אותו. במחקרים שעשו על סוגים מסוימים של כאב כרוני, אני מאוד ככה מסייגת כאן, סוגים מסוימים של כאב כרוני, לא כל כאב, כן? אבל סוגים מסוימים של כאב כרוני, ראו במחקרים ש-70% מהכאב שאנשים חוו, 70% מהכאב שאנשים ונשים חוו, היה קשור להתנגדות של הגוף, לקיבוץ הזה. כן, שבא יחד עם התנגדות בתודעה, כן, דחייה בתודעה, אנחנו בדרך כלל יכולות לזהות אותם ביחד. מה שאומר שיכלו ללמד את מי שסבלה מאותו כאב כרוני, שיטות הרפאיה. ושיטות מדיטציה שעזרו גם להרפות את המתח ואת הקיבוץ בתודעה וגם את המתח ואת הקיבוץ בגוף. אבל רק הידיעה הזאת, כן? סוגים מסוימים של כאב, 70% זה מה הזה שאנחנו עושות אינסטינקטיבית בלי אפילו לדעת, הגוף עושה את זה. ואותו דבר אנחנו עושות כל הזמן כשאנחנו פוגשות את מה שלא נעים. כן? גם רגשית. גם מחשבתית. וכל זה, זה סוג של מערכת יחסים. כן? סוג של מערכת יחסים שאנחנו לא מודעות אליה. אז למה זה מעניין? כי האופן שבו אנחנו מתייחסות, כן? מערכות היחסים, הגישות שלנו, דרכי ההסתכלות שלנו לחוויה שלנו, או לעצמנו, או לאחרים ולאחרות בחיים שלנו, כל זה מרגיש כאילו זה קבוע ותמידי ובלתי משתנה. אבל גם זה מותנה. אוקיי? מה שאומר שזה לא תמידי, it's not fixed. זה משתנה. או זה יכול להשתנות, כי זה מותנה. וזה פותח בפנינו המון המון אפשרויות. המון 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 אפשרויות. ושוב, דברים שתרגלנו היום, ואנחנו נמשיך לתרגל, פותח בפנינו את האפשרות לזהות מה דרך ההסתכלות שנמצאת כאן עכשיו. כן? איך אני מסתכלת עכשיו, איך אני מתייחסת עכשיו לחוויה שלי. וזה עוזר לעשות את זה עם דברים פשוטים, כן? תחושות גוף לא מאוד חזקות, למשל. איך אני מתייחסת לזה עכשיו? למשל, האם יש כאן דחייה? האם יש כאן משיכה? נפתחת בינינו האפשרות או האפשרויות להביא יותר נינוחות אל אופן ההתייחסות שקיים. למשל, להרפות קיבוץ או להרפות מתח עם הנשימה. כן? לנשום באופן שעוזר לנו להרפות. או להביא מה שעשינו, סקרנות ועניין. זה גם מרפא מתח וקיבוץ. כן? סקרנות ועניין. על אותה תחושה של חוסר נוחות שקיימת בגוף. או אנחנו יכולות לראות, להביט, להתבונן בעריות, בהשתנות של אותה תחושה. כי שוב, אנחנו רואות אותה כתמידית. יש כאן כאב, הוא כזה. אני לא רוצה אותו. מה קורה כשאני מסתכלת עליו ממקום שמתעניין באיך הוא משתנה? וכל זה ממשיך לפתוח בינינו את האפשרות להניח, כן, להניח לדרכי הסתכלות, לדרכי התייחסות שלא מועילות, כן, שמוסיפות כאב, מוסיפות קיבוץ. ולפתח, לטפח דרכי התייחסות ודרכי הסתכלות שמיטיבות איתנו. וכל זה אני אומרת, ואני אומרת לכם, אל תאמינו לי, תנסו. כן? אל תאמינו לי, תנסו. מה קורה כשיש תחושה לא נעימה בגוף ואני נושמת באופן שמזמין הרפייה? מה קורה? תבדקו. ויש לי סיפור שנזכרתי בו לפני יום שני היום, בשבת. הייתה יום הולדת יום הולדת 12, בת מצווה, באיחור של חצי שנה. אופייני למשפחה שלי, לאחיינית שלי, שקוראים לה נעמה. ובמהלך הבת מצווה ככה סיפרו כל מיני סיפורים, ואני נזכרתי בסיפור שלא סיפרתי, אבל נזכרתי, ואחר כך סיפרתי לה לבד, שמאוד מדגיש את האפשרות הזאת שלנו לשחרר את מה שלא מיטיב ולהביא פנימה משהו שכן. זה סיפור שקרה כשהיא הייתה נחשבת בסביבות גיל 4. ואני ואימא שלה, אחותי, הלכנו לקחת אותה מהגן. ולאחותי הייתה רק חצי שעה להיות איתה, היינו יחד באיזה גן משחקים, ואז היא הייתה צריכה ללכת לעבוד. ונעמה לא רצתה שאימא תלך לעבוד. כן? היא לא ראתה אותה כל היום, הם היו יחד רק חצי שעה, וזה ממש לא היה מספיק. אז היא לא רצתה שאימא תעזוב. אז היא בכתה, והיא ביקשה, והיא צעקה, והיא נאבקה. ואימא ניסתה להרגיע, ואימא ניסתה למצוא פתרונות, אבל בסוף היא הייתה צריכה ללכת. אז נשארנו בגן המשחקים, אני וילדה קטנה וכואבת נורא, כן? בבכי היסטרי. אימא. ואני ניסיתי לשאול אותה, מה את רוצה? מה לעשות? איך אפשר לעזור לך? וכל מה שיצא היה, אתם מכירים את הבכי הזה, אין מקום לשום דבר חוץ מלבכי. והיינו ככה כמה דקות. בסוף נזכרתי בתרגול. אז אמרתי לה, חמודה, תנסי לנשום נשימה עמוקה. אני לא מצליחה להבין אותך. תנסי לנשום נשימה עמוקה ואז להגיד לי מה את צריכה. והמתוקה הזאת, נעמה, כמו השם שלה, לקחה נשימה ועוד אחת. ובסוף הצליחה להגיד, אני רוצה ללכת הביתה. אז הלכנו. כן. זו דוגמה שנשארה איתי, ואני מקווה שגם פה היא מורגשת, של היכולת הזאת, כן? מהמאבק נגד שגורם עוד ועוד קיבוץ, כן? לנשום, להרפות מספיק, לשחרר מספיק, כדי שנוכל למצוא את המענה שיכול להועיל. במקרה הזה, דרך ההסתכלות שגם אצל ילדה כזאת קטנה יכולה להבין, אוקיי, אמא לא תחזור. So what's the next best thing שיכול לקרות? כן. מה יכול לעזור לי עכשיו? מה יכול לתמוך בי עכשיו? תודה, יעל. ללכת הביתה, במקרה שלה. אני מקווה שלא במקרה שלכם. אבל יש לנו את היכולת הזאת, כן? כבר בגיל 4. היא לא איזה בודה, כן? ילדה רגילה. יש לנו את היכולת הזאת להניח למה שלא מועיל ולמצוא את מה שיכול להיטיב כשאנחנו זוכרות. כשאנחנו זוכרות שיש לנו את האופציה. אנחנו זוכרות שאנחנו יכולות לנשום או לעשות את מה שיעזור להביא מרווח. להביא אפשרות. אז אני רוצה להזכיר עוד משהו שעשינו היום, שמאוד מאוד תומך באפשרות הזאת, בהיזכרות הזאת. כן? וזה להתעמך ולהביא דרך התייחסות גישה של ידידות ושל רצון טוב. באנגלית אנחנו אומרים goodwill. רצון טוב במפגש שלנו עם החוויה שלנו. והגישה הזאת מובנית בדרך תרגול שחקרנו היום. כן? בתוך דרך התרגול שחקרנו היום היא מובנית לתוך תשומת הלב הלא שיפוטית הזאת. אבל אפשר גם להדגיש אותה, כן? ולהתכוון אליה, yeah, ביותר דיוק וביותר בהירות. אז דונלד הזכיר אתמול את האיכות הזאת של המטה, מילה בפאלי, מטה, M-E-T-T-A. ידידות, רצון טוב, אכפתיות. וכמו שדונלד הזכיר, היא אחת מארבע איכויות, ארבע איכויות שקיימות בתודעה כשהיא מרווחת, שהיא חופשייה. אבל כמו איכויות רבות אחרות, היא לא נמצאת רק בתודעה של הבודה. היא נמצאת בתודעה של כל אחד ואחת מאיתנו. היא קיימת על ספקטרום. כן? זה לא רק שנגיע אליה יום אחד, אם נתרגל ממש ממש טוב. היא קיימת כבר עכשיו בכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מכירות אותה. באכפתיות, ברצון הטוב שיש לנו כלפי מי או כלפי מה שאנחנו אוהבות, מה שחשוב לנו. קיימת, זה יכול להיות בני אדם, זה יכול להיות יצורים ויצורות לא אנושיים. זה יכול להיות משהו בעולם שחשוב לנו. אז מחר אנחנו נתחיל לתרגל יחד התרגול של המטה, התרגול היותר intentional, היותר מכוון. ואני רוצה לדבר קצת על מה התרגול הזה פותח או מה הוא מאפשר. אז דבר אחד שהוא מאפשר לנו זה tuning in, שזה התכווננות, כן? בעברית ההתכוונות והתכווננות זה מאוד מאוד קרוב, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. ההתכווננות, ה-tuning in לקיום של האיכות הזאת בתוכנו, בחוויה שלנו. התרגול של מטה או ההבאה אותה, זה שאנחנו מביאות אותה לתוך ההכרה שלנו. עוזרת להזין, זה עוזר להזין את האיכות הזאת בתוכנו. כמו לטפל בזרעים שקיימים בפנים, ודרך התרגול אנחנו מייצרות ומטפחות את התנאים שעוזרים לאיכות הזאת לצמוח ולגדול. כן, כמו שבגינה אנחנו נרצה שיהיה מספיק מים ומספיק שמש, ולא יותר מדי תחרות. אז התרגול המכוון הזה מאפשר את הצמיחה. והחלק הכי משמעותי בשבילי, שדרך התרגול הוא, שדרך התרגול אנחנו מרחיבות ומעמיקות את הנוכחות של האיכות הזאת בתוכנו. כן? כך שהיא לא מוגבלת רק למה שאני אוהבת או למי שאני אוהבת, או למי שקל, או למה שקל. כן? היא מתרחבת. מתרחבת ו... כוללת גם את מה שמרגיש ניטרלי ואולי לא כל כך מעניין. והיא כוללת גם את מה שמרגיש מאתגר. גם את המקומות בהם אני נסגרת או נעלמת. אז מה זה מאפשר? כן? כל הדברים האלה שאמרתי עכשיו. הרחבה והעמקה של האיכות הזאת כלפי עוד ועוד אספקטים, חלקים של החוויה האנושית. מה זה מאפשר? אני אתן לכם רגע לשבת עם זה, עם השאלה. איך זה ירגיש? מה מתאפשר כשיש ידידות פחות מותנית ורצון טוב פחות מותנה בתוכנו? איך זה ירגיש? מה זה יאפשר? ואם מישהו או מישהי רוצות להגיד את זה בכל לתוך העולם, מוזמנות. כן, עדי. מטשטש גבולות. כן, מייק.
מחוברים לרגע.
מאפשר להיות מחוברים, להיות מחוברים לרגע.
תנועה חופשית.
כן.
שמחה.
כן, ליטל. רווחה. הרפיה. כן, רווחה, פחות סטרס ויותר חוסן. כן. אני יודעת כמה המילה הזאת, resilience, היא קיימת עכשיו בישראל. אני חושבת שבטח הרבה. כן. אז הידידות הזאת, הרצון הטוב הזה, מרכיב מאוד מאוד משמעותי. בחוסן פנימי, ברזיליאנס. ובהעצמה של היכולת שלנו להיפתח, להתמודד ולהכיל את כל התנודות של החיים, מישהי אמרה פה תנועה חופשית, כן? את התנודות של החיים, כי בתור יצור, יצורה שחיה, יהיו אתגרים, אנחנו לא יכולות להימנע מהם. אז מה יתמוך בנו להיות עם התנועות האלה עם יותר חוסן ובאופן מיטיב? דברים כמו פחד, כמו חוסר אונים, כל קושי אחר, כן? מהקטן לגדול. והבודה לימד מטה, כן? במסורת, זה הסיפור, לימד מטה. הציע לנו את התרגול הזה כדרך לעבוד עם פחד. כדרך לעבוד עם מה שמאתגר אותנו. אז אני רוצה לתת דוגמה של מה המטה מאפשרת, מה התרגול מאפשר. דוגמה לא מהקרית, אלא מהחיים. אוקיי? אני אוהבת דוגמאות מהחיים. זו דוגמה מדי לפני הרבה מאוד שנים, אני חושבת שלפחות 10. והרבה שנים הייתה לי את הזכות לעבוד, אני חושב שקוראים לזה בישראל, בסיעוד. והייתי, באנגליה יש מנגנון קצת אחר, הייתי נוסעת לשבועיים, לפעמים לשלושה, וגרה אצל מישהו או מישהי בבית שהיו זקוקים לתמיכה מכל מיני סיבות, ומטפלת בהם. והסיפור הזה היא על מישהי אחת שהייתה לה דמנציה מאוד קשה. היא איבדה את יכולת הדיבור, היא יכלה רק להשמיע קולות אבל לא מילים. ומתוך המצב שלה היה המון תסכול והיה המון כעס. המון תסכול והמון כעס. והתסכול והכעס התבטאו גם בתוקפנות פיזית. בעיקר כלפי מי שהיו שם כמוני, כאילו לעזור לה. כן. אבל אנחנו סימלנו, היינו הסמל של כל מה שתסכל אותה והפחיד אותה. אז כשאני הגעתי לשם, הסיטואציה הייתה שהיו צריכות תמיד להיות שם לפחות שתי. אני לא אוהבת את המילה הזאת מטפלת, אבל זו המילה, אני חושבת, שיש. היו תמיד צריכות להיות שם שתיים, כי כל דבר שעשינו, בין אם זה היה לעזור לה להתקלח או לאכול או להתלבש, מישהי אחת הייתה עוזרת, והשנייה הייתה צריכה להיות שם כדי לעצור את הידיים שהיו יכולות להקות. אתם יכולות לדמיין, יכולים להרגיש איזו סיטואציה קשה להיות. וכשברור שזה לא בשליטתה, זה לא מבחירה, כן, זה לא התכוונות. ועדיין המקום של הפחד ושל הקיבוץ ושל להיות במגננה, כן, מורגש ויש לו מחיר. אז התרגול של המטה מאוד מאוד עזר לי, גם כתרגול פורמלי, שאני אדבר עליו מחר, וגם כאיזה גישה שיכולתי להישען עליה, גם כלפי עצמי וגם כלפי מי שהייתה שם איתי. ויום אחד קרה מה שהיה מבחינתי נס. אז היינו בארוחה, והמטפלת השנייה הכילה, ואני הייתי שם בתפקיד של זאת שצריכה לשים לב אם הולכת להיות תוקפנות. ואני אפילו לא זוכרת למה, אבל לרגע מצאתי את עצמי עומדת לא בטווח הראייה שלה, אלא מאחוריה. כן? מאחוריה. ויכולתי להרגיש איך משהו בהוויה שלה כשאני יצאתי משדה הראייה נרגע. כן, ואני, שוב, אפשר להבין, שתי מאיימות, עכשיו יש רק אחת. כן? משהו נרגע. ואז הייתה לי תחושה שמה יקרה אם אני אשים את הידיים שלי לא במגע עם השכמות, אלא רק קרוב. מה זה יעשה? ועשיתי את זה והרגשתי עוד הרפיה. כן, עוד הרפיה. ואז הנחתי אותן בעדינות, ברכות, במגע מאוד מאוד מינימלי. והרגשתי עוד הרפיה. והרוחה עברה בלי שום תנועה של תוקפנות. כן. וזו הייתה תגלית, והיא לא הייתה חד פעמית. אנחנו המשכנו לעבוד עם זה. כן? במקום שתיים, איפה שהיה אפשר. כן? צריך ללכת מחדר האוכל לחדר השינה. במקום שתיים, אחת הולכת מאחורה. עם הידיים בעדינות על הגב, לא דוחפת. רק במגע. וכמה המגע הזה, מגע של מטה, כן? כמה המגע הזה תמך ועזר. אז המטה מחזקת אותנו, כן? נותנת לנו חוסן לקחת דברים באופן פחות אישי, כן? ולהקשיב למה עוד אפשרי. למה עוד אפשרי, ואולי, אולי הדימוי הזה לי עוזר בתרגול שלי, כן? הדימוי הזה של המגע לא מגע, במקום לא נראה אבל מורגש, לא מאיים אבל תומך. זה לימוי שאנחנו יכולות לקחת איתנו אל תוך התרגול ואל תוך החיים. ואחד הכוחות של המטה היא שהיא תמיד רלוונטית. כן. כלפי עצמי, אם הסיטואציה קשה מדי, כלפי מישהי אחרת, כלפי כל, כלפי מישהו שלא נמצא בכלל, או מישהי שלא נמצאת בכלל, באותו מקום, באותה סיטואציה. ותמיד יש לאן להפנות אותה, כן? זה כמו, איזה כיף לשהות בזמן שאני מחפשת מילה. אני אענה מזה. אענה מזה. זה כמו מקור מים, כן? שאפשר להסתמך עליו, כן? כמו מעיין. זה כמו מעיין שאנחנו יכולות לזכור שהוא קיים. ושדרך התרגול שלנו אנחנו מחזקות את ההיזכרות הזאת. מחזקות את ההיזכרות הזאת. אז מטה היא דבר שמיטיב איתנו, כן? לא במובן של טוב מול רע, אלא במובן של משהו שמזין ותומך ומועיל. מועיל גם לכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי, וגם למי שאנחנו באות במגע איתו או איתם. וגם לסביבה שלנו, כן? ולקהילה הגלובלית שלנו, שכוללת את כל הכדור הארץ הזה שאנחנו חיות עליו. כשאנחנו מסתכלות על האתגרים שאנחנו ניצבות מולם ברמה האישית, ברמה החברתית, ברמה הגלובלית, אנחנו יכולות להרגיש איך החיים שלי היו נראים, איך העולם שלנו היה נראה. אם היה יותר, הייתה יותר מתה ופחות חמדנות, כן, ופחות עוינות ופחות בורות. איך העולם הזה היה נראה? אז זו עוד מוטיבציה לתרגול, שאנחנו מפתחות ומזינות את האיכות הזאת בתוכנו, אנחנו מזינות אותה בעולם, כי אנחנו לא נפרדות. לא משנה כמה ננסה, אין לנו יכולת לא להשפיע על העולם שאנחנו חיות בו. אין לנו את האפשרות הזאת. כל נשימה, כל צעד שאנחנו עושות משפיע. אני אומרת את זה הרבה פעמים ואני תמיד תוהה, זה מדכא או מחזק? זה יכול להיות שגם וגם, כן? שגם וגם, אבל האם אנחנו יכולות ויכולים להרגיש את האפשרות? כן, שוב אנחנו חוזרות לתחילת השיחה. כל רגע של עצירת מומנטום, כן? כל רגע של עצירת מומנטום, זה לא רק פה. זה גם פה וזה שינוי עצום, אבל זה עצירת המומנטום בעולם. כן? אותם הרגלים ודפוסים קיימים לא רק בתוכנו, אלא בינינו. כל רגע של עצירה. אז המטה מזכירה לנו שאנחנו נמצאות תמיד במערכות גומלין. תמיד בקשר. אף פעם לא לבד. תמיד במערכות גומלין. תמיד בהדדיות. והיא אחת מדרכי ההתייחסות, the ways of relating, העמוקות והטרנספורמטיביות ביותר שאנחנו יכולות לפתח ולהזין. כתרגול פורמלי, שכמו שאמרתי כבר זה 5 פעמים, אנחנו נחקור יחד מחר, אבל גם כגישה, כן? גישה לחיים, שלא מוגבלת לדרך תרגול אחת ומסוימת. אז מספיק, מרגיש לי שמספיק להיום. קצת חם פה. ויש קצת עייפות. אז בואו ניקח רק רגע לשבת ביחד לפני שנצא להליכה. אז הלוואי שכל רגע של עצירת מומנטום בעולם הזה היום יהדהד ויתרום לעצירת הדחפים של החמדנות, של השנאה ושל הבורות בעולם. הלוואי שהתרגול המשותף שלנו יהיה לתועלת ולהזנה לכל היצורים והיצורות האנושיים והלא אנושיות איתן אנו חולקות את החיים הללו. אז תודה על התרגול, על הנוכחות ועל ההקשבה, ויש לנו 40 דקות לתרגול בהליכה בקסם של הלילה. ואז נחזור לפה למדיטציה האחרונה של הערב.